האם מי שיודע מראש שהוא לא רוצה להיות רב, עדיף שילמד בישיבת הסדר מאשר שילמד 4 שנים בישיבה גבוהה? לא, עדיף שילמד בישיבה גבוהה, בעיקר בבית-אל. כי כל אחד הוא חייב להיות רב, לא רב בתפקיד, אבל כל אחד חייב להיות תלמיד חכם. אחר כך יעסוק במה שמתאים לו, אבל הוא צריך להיות תלמיד חכם שנהנה מיגיע כפיו. הוא עושה מהנדס, או שהוא חקלאי, או שהוא סוחר, כל מקצוע אחר, אבל בן תורה שעוסק במקצוע לפרנסתו. ובשביל זה צריכים להיות כמה שנים בישיבה. אילו זכינו, אז כבר התלמידים בגיל 18 היו תלמידי חכם. אבל לא זכינו למצב הזה. אז צריכים להיות עוד כמה שנים בישיבה כדי להיות ממש בני תורה, שאדם יוכל לגשת לגמרא באופן חופשי, ושזה יהיה לו קל ולא קשה, ואפילו לא רק קל, אלא גם מרגיש שנמשך לזה. שזה ללמוד כמה שנים, להיות שחיין בימה של תורה, ואחר כך, אם זה לא מתאים לו להיות מורה או מחנך או רב, אז ילמד מקצוע אחר, ויהיה בן תורה שנהנה מיגיע כפיו. כן. טוב שאתה מעלה את השאלה הזאת. אני חושב שכל דבר שאדם עושה, הוא צריך לעשות את זה בלכתחילה, ולא בדיעבד. אדם צריך לבחור פרנסה שהוא מרגיש שהוא תורם איתה. כי כל דבר הוא בעצם תורם. אם אדם חקלאי, ודאי שהוא עושה ממש מצווה ביישוב ארץ ישראל. אם אדם מתפרנס, כל פרנסה שמתפרנס אדם בארץ ישראל, זה גם כן מצווה. לא דווקא החקלאות, ככה אומר אבני נזר. כלומר, הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל כשיש לו פרנסה בארץ ישראל. אבל כל דבר שאדם עושה זה תרומה. אם הוא מהנדס בעניין, אז הוא משתתף במניינה של ארץ ישראל. אם הוא בנאי, אם הוא קבלן, ואם הוא סוחר, הוא גם כן עושה דברים מאוד חשובים. תלוי איך הוא מסתכל, כבר הסברתי. כשסוחר הוא משרת את הציבור, מוכר להם דברים שהציבור צריך. צריך לעשות את זה באמונה, להשתדל למכור מה שבאמת מתאים, מה שנכון, לא לרמות הבריות. אז הוא עושה שירות שהוא צריך להזדהות איתו, ולעשות את זה בצורה הכי מועילה לכולם, וגם מותר לו להתפרנס כמובן. ואז הוא מזדהה עם הדבר, לא לעבוד בשביל כסף. האדם הזה הוא מסכן, עובד 8 שעות בשביל מה שיהיה אחרי 8 שעות. והנוסע לעבוד וחוזר לעבוד, הכל בשביל אחר כך. צריך, מה שעושים צריך לעשות את זה כמטרה, לא כאמצעי. תראה, מי שירש ירושה גדולה מהוריו ויכול לא לקבל, או מי שגאון כמו הרמב״ם, שהוא ככה בשעתיים ביום יכול להתפרנס, אז אסור לו להתפרנס מן התורה. זה לכתחילה צריך אדם לא להתפרנס מן התורה. אבל אם אדם לא כזה מוכשר שהוא יכול לעבוד קצת יום בשבוע ושאר הימים לעסוק בתורה וללמד תורה, בכלל מי שיכול לעשות את זה הוא גם ילמד יותר טוב. הוא לא תלוי בתלמידים, רב לא תלוי בקהילה שלו, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יכול, התורה שלו יותר בריאה. וכשאדם תלוי בפרנסתו, תלויה ללמד את התורה, זה קצת מגביל. לכן זה לא האידיאל, אבל זה המצב, שאנשים לא יכולים בלעדי זה. אז זה לא יותר גורף. אנחנו רואים, אני חושב שזה מן הנכון שכל מי שלומד בישיבה כמה שנים, אחר כך שהוא יתחיל להתפרנס, הוא יחזיק את התלמידים שיבואו אחריו, וככה זה יהיה מסתובב בשרשרת, ואז הוא לא יתפרנס על חשבון אחרים. זה מין סדר כזה ציבורי. אתה למדת 4 שנים, החזיקו אותך 4 שנים, אחר כך אתה תחזיק מישהו אחר 4 שנים, תוכל להחזיק 2 עוד יותר טוב, וכן חוזר חלילה. ואז לא אדם לקח מהציבור, הוא לוקח, הוא מלווה, כן, מהציבור, מלווה בריבית, זה הכי טוב. שייתן יותר ממה שהוא לקח. מה? עכשיו, אם הוא, כמו שאמרנו, ואם הוא צריך ללמד, הציבור צריך את זה. זה לא שהוא לא מלמד בשביל לקבל משכורת. אם מישהו הולך ללמד בשביל לקבל משכורת, אל ילך ללמד בכלל. צריך אדם ללמד מפני שהוא רואה בזה אידיאל, לחנך, להשפיע, לשנות את פני העולם, לשנות את התלמידים, לרומם אותם. זה המטרה של מחנך. לא מתנה, לא זה פרנסה כזאת שעובדים קצת, יש המון חופשים ו... לבחור בזה בתור פרנסה, זה חס וחלילה. מי שהולך לחינוך, הוא צריך לראות בחינוך את המטרה, והכסף הוא מהצד. לא לריב על הכסף ולוותר, ואם הוא לא צריך לצמצם, לוותר על משכורת אם הוא יכול לוותר ולא לקבל את כולה. כך צריך לראות, ככה איש חינוך צריך לראות. אם זה אפשר. טוב, שאלה חשובה פה יש. נמיך. כמה אני צריך להקפיד על הסדר הישיבתי כאשר זה פוגע בהתקדמות האישית? אני דיברתי על זה קצת כבר. כלומר, אם אני מרגיש יותר טוב לי להתפלל באברהם אוהבי מנחה, שאז הלימוד שלי יותר טוב. או ללמוד גמרא בסדר אמונה הישיבתי. אם לי זה יותר טוב. זאת אומרת, אני מבין שההתייחסות לסדר שאנחנו דיברנו עליו, סדר של אמונה כל יום ב8:30 בבוקר. אז אני חושב שצריך להקפיד על הסדר הישיבתי. אני לא מאמין שזה יכול להפריע להתקדמות האישית. אני חושב שזה יעזור לכל תלמידי הישיבה, כי כולם השתתפו בסדר הזה, וזה יהיה פתיחה של היום עם יראת שמיים, וזה יעזור לכל הלימוד. אבל באופן כללי אני רוצה לומר, דיברתי על זה בהרחבה, אני אחזור קצת על הדברים. פעם לא היו ישיבות, כל אחד למד לבד, או בבית המדרש, ביישוב שהוא גר, וכך למדו. אחר כך חיים וולוז'ין, הוא יזם את הקמת הישיבה הראשונה. ולמה הוא עשה את זה? למה שלא כל אחד ילמד לבד בבית? ילך לאברהם אוהבי, ילמד מתי שהוא רוצה, יתפלל מתי שהוא רוצה, והוא יוכל לעלות בלימוד הכי טוב כמו שהוא רוצה, באופן הכי המתאים לו. והתשובה, מפני שהיחד הוא כל כך עוזר ללימוד, גם באופן חיצוני, זאת אומרת, גם באופן ממשי, שזה פשוט משפיע, וגם באופן סגולתי. שאדם מחובר עם חבורה שכולה עוסקת בלימוד בעלייה בתורה, הוא מתעלה בעצם הקישור שלו לחבורה. ומלבד עצם הקישור שלו, הוא מתעלה בגלל שיש אווירה של לימוד. צאו ראו מה קורה בחופש, שאין אווירה של לימוד. כמה אדם צריך להתמודד כדי ללמוד את השעות שהוא בכל זאת לומד בחופש. והיחד הזה הוא מאוד מאוד בונה, הוא מאוד מאוד מחזק. פעם זה מתחזק, ופעם השני מתחזק. היום אחד חושב שהוא לא צריך את היחד, והוא מבחינתו יכול לפרוש. מחר הוא צריך את היחד, אז הוא יהיה ביחד. הוא יעשה תמיד מה שנוח לו. אבל אם כל אחד יעשה מה שנוח לו, לא יהיה אף פעם יחד. ואם כל אחד יתחשב גם בשני, זה רק לטובתו. כי הוא צריך את הדבר הזה. אולי יש שעות שלו, אז הוא יוותר על החריגה. והתפתחות האישית יעשה בין הזמן. אף אחד לא יפריע לו, יוכל ללמוד בשעות ובנוחיות שלו. אני סבור שככל שהישיבה תהיה יותר מאוחדת, התוצאה הלימודית תהיה יותר גדולה. ההצלחה תהיה הרבה יותר גדולה. ככל מה שהזמנים יהיו יותר מסודרים. אבל זה כמובן צריך להיות, כדי שזה הכי הכי מוצלח, זה צריך להיות עם המון הבנה שזה טוב. ולא הרגשה שאני נלחץ בגלל שאני חייב לאחרים, חייב למסגרת וכו'. אני רוצה להשתתף עם המסגרת. אני רוצה לתרום למסגרת. אני משתתף לא מפני שאני חייב, אלא מפני שאני רוצה. מפני שאני מבין שזה טוב. מפני שאני מבין שזה תורם. מפני שאני רוצה שכולם יהיו חזקים בישיבה. אני לא רוצה לבד. אני לא רוצה את ההתעלות שלי לבד, אני רוצה שכולם יעלו. ואני רוצה לתרום את התרומה שכולם יעלו. ולכן היחד הזה, הוא, ואם ככה חושבים, כולם חושבים באותה מחשבה, אז הישיבה היא תעלה כמה מדרגות. אף על פי שהיא מאוד מדרגה גבוהה, אבל יש עוד כמה מדרגות שאפשר לעלות, נשארו עוד כמה. ואין לי כל ספק שזה יתרום תרומה מאוד מאוד גדולה. אבל זה צריך להפנים את התחושה הזאת, ולא אדם ירגיש שהוא חייב, והוא בעל כורחו, וזה לא בסדר, וזה לא ממה זה משטר וכדומה, אלא ירגיש שהוא מחליט על המשטר הזה, הוא רוצה את זה, הוא מזדהה, זה לא הישיבה החליטה, זה לא הרמים החליטו, זה לא הישיבה של רועי החליטה, אלא זה... אני החלטתי, כל אחד החליט, כולנו יחד, כל אחד רוצה את זה. ואז כמובן התוצאה תהיה הכי טובה שאפשר. אם יש תופעה חריגה, מישהו נמצא באיזו תקופה מיוחדת, לא יכולה להימשך תמיד, כי אז זה לא תקופה מיוחדת. אבל אם מישהו, אני יודע, סובל ממשהו, משהו מכביד עליו, והוא נאלץ לחרוג מהסדר, אז כפי שאמרתי, זה צריך להיות דבר מאוד חריג, וגם שיהיה מוסכם, שיהיה בידיעתו של הרב. לא בכוח. אני כל הזמן רוצה לחזור על זה. אנחנו כולנו צריכים להיות שותפים להצלחתה של הישיבה. זה לא התפקיד של ראשי הישיבה והרמים לדאוג שהישיבה תהיה מוצלחת. זה תפקיד של כל אחד ואחד בישיבה. אנחנו נפתח את הערבות הדדית הזאת, לא על ידי תוכחות מעליבות, אלא על ידי כל אחד בעצמו ישתדל. אז אין לי כל ספק, ואני אומר לכם, אין לי ספק, התוצאות נרגיש אותן מיד. לא נצטרך הכל זמנים ארוכים כדי לראות כמה זה מועיל לישיבה, כשכולה מתחילים תפילת שחרית ביחד. ואחר כך ממשיכים לכל היום ביחד, זה משהו מרומם. קריאת שמע של ערבית אפשר גם לעשות אותה קריאת שמע של שחרית. כולם ביחד קוראים קריאת שמע, ושזה מעורר את הלבבות. וכשנמצא באברהם הוא אבי, המניינים מפוזרים, אין מניין אחד גדול שעושים. האם מה צריך להיות היחס בין, בזמן הלימוד, בין לימודי אמונה, הלכה וגמרא, האם זה תלוי בגיל? עוד כל השאלות הבסיסיות של הישיבה. כבר אני חושב הרבה פעמים הנושא הזה עלה. לימודי האמונה הם מבחינת הלב, והלכה וגמרא זה הגוף. מבחינת החשיבות, אז קודם קבלת האדם על עצמו עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. כלומר, אמונה זה היסוד. מבחינת הכמות, אז הלב, אם הוא לב גדול ולא בפרופורציה מתאימה עם שאר האיברים, הבריאות היא לא תקינה. הלב צריך להיות בשיעור הנכון, לא יותר גדול, לא יותר קטן. הוא עבר מרכזי וחשוב. אותו דבר המוח, הוא עבר העיקרי, אבל הוא לא גדול בכמותו. אז לימוד האמונה הוא לימוד מאוד חשוב, לבסס את הדביקות, את האמונה שאנחנו קוראים לאמונה הכל, כל מה שזה עבודת הלב אנחנו קוראים אמונה. גם עצם ההכרה והדביקות בריבונו של עולם, והרגשות ויראה ואהבה ותיקון המידות, תיקון האופי של האדם, זה הדברים הכי בסיסיים, הכי חשובים. אבל בכמות אנחנו מקדישים לגמרא ולהלכה כמובן את עיקר הזמן, את רוב הזמן. במשך הזמן אולי כן. התוכנית של הרב בישיבה הייתה שש שנים ילמדו לפי תוכנית מסודרת, ואחר כך אלה שיש להם כישרונות מיוחדים לתחומים מסוימים, הם יותר התרכזו בתחומים שהם מתאימים להם. אז בשנים היותר מבוגרות, אחרי מספר שנים, בהחלט יש מקום לכל אחד לפתח את הייחודיות שלו. אבל הנזיר היה תמיד בשיעורי האמונה שהוא היה נותן, היה אומר שכל גדולי האמונה הם היו תלמידי חכמים בהלכה. הכוזרי, כולם, היה מונה שאחד לאחד מוכיח שמה שאנחנו מכירים רק ספרים שהם כתבו באמונה. הוא אמר הם היו גדולים בכל התחומים של התורה. לא היה מומחיות ספציפית לאמונה בלבד, כי התורה היא שלימה, ומישהו שלא בכל התורה כולה, גם האמונה אצלו היא לא מאוזנת באופן היותר שלי מכל הצדדים. אבל בהחלט יש מקום להדגשים יותר בולטים למי שיש לו נטיות לאמונה, שלמד יותר שעות, לא שעה וחצי, שעה וחצי הוא שעתיים ביום, שלוש שעות, אבל חייב ללמוד מה, ארבע שעות. שהוא באמת אחרי שלמד הרבה למד שעשרה, יש בהחלט מקום עם נטייתו לאמונה או לפנימיות של לעסוק בדבר הזה שעות רבות. אבל השנים הראשונות בישיבה הייתי מאוד ממליץ לשמור על הפרופורציות, שעה וחצי אמונה ביום ממוצע, אני כולל בזה אולי שיעורים גם כן, השעתיים נגיד עם השיעורים, ולא צריך יותר. אבל זה צריך להיות איכותי. צריך להשפיע על כל היום. מה? הלכה. תראו, יש המון דברים מה ללמוד. תנ"ך, הלכה, אמונה, עיון, קיוט. אני לא מציע להתפזר כל שנה על כל הדברים, כמו בישיבה התיכונית, שעובדים איזה 15 מקצועות, ואף מקצוע לא שוקים בו עד הסוף. אז אפשר קצת ללמוד הלכה, מה שנוגע למעשה, ובוודאי זה מאוד מאוד חשוב. אבל אחר כך בשנים הבאות לומדים יותר הלכה. בשנים הראשונות, גמרא עיון וגמרא בקיאות, זה צריך להיות הדגש החזק. גם סדר שלישי צריך להיות רוב הזמן של סדר שלישי, רובו ככולו גמרא, ונוסיף בצדדים עוד את או הלכה או משניות או תנ"ך, אבל לא גם וגם וגם. פנה אליי מישהו מהישיבה ואמר לי שההערות שאני מעיר לאחרים מפריעות לו, ואולי לא רק שאינה מועילות אלא גם גורמות את ההפך מהרצוי. אני יודע שיש לי תכונה שכזו, שאיני מבליג כשאני רואה דבר שאינו מתוקן, ועל פי הנראה זה גורם מעט אי נעימות לסביבה שלי. כן, כיצד אפשר להעיר לחברים בישיבה? הרי ברור שיש גם צד של ערבות הדתית ויש רצון פנימי שהכל יהיה מתוקן. שאלה חשובה. דיברנו על זה בשבת. לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא הוכיחו זה את זה. כלומר, להוכיח אחד את השני זה חלק מהקיום הבריא של החיים. לא חרבה ירושלים אלא שלא הוכיחו זה את זה. אבל צריך לדעת איך להוכיח. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יש את כל, לא צריכים לראות כל כך הרבה דברים אצל אחרים. אדם צריך להסתכל על עצמו יותר מאשר על אחרים, ולטפל בעצמו. אם הוא רואה משהו אצל אחר, משהו לא טוב, מיד הוא צריך להגיד לעצמו, האם בעניין הזה, או בעניינים סביב לזה, אני 100%? האם יש לי מה לתקן בזה? אולי מה שאני רואה זה כדי שאני אלמד מזה. לא רק מה שאני רואה כדי שלהכריח את אחרים. אם אני רואה משהו אצל מישהו לא בסדר, זה כמו מראה. אני צריך לראות אולי משהו אצלי, יש לתקן. ואז לעבוד על עצמו, להוכיח את עצמו. פעם, פעמיים וכמה, עד 100 פעמים, עד שהוא יתקן את עצמו. עד שהוא יקה את עצמו, כן, אם הוא לא ירצה לשמוע תוכחה מעצמו. בכל אופן, זה העיקר של האדם שהוא יעסוק באמת בתיקון עצמו. ואם בכל זאת הוא מוצא משהו אצל אחרים, אם זה דבר קטנטן, לא צריכים להעיר עליה דברים קטנים. אם זה דבר שבאמת ממש לא בסדר, חמור מאוד, חמור, נראה שצריך, אי אפשר, חובה אולי להעיר, צריך לדעת להעיר את זה באופן נכון. ואם הוא לא יודע, תיעץ. תיעץ עם רבותיו. צריך לשאול איך להוכיח. לא להרבות גם בתוך החוט. למעט, לפי היכולת של הקליטה של האנשים. ובאמת יש הוכחות, תוכחות והוכחות שהן גורמות את ההפך. אנשים לא אוהבים לשמוע הערות, וזה מאוד לפעמים גורם להם דווקא להחזיק במעשיהם. מצד שני, האדם צריך להיות אוהב את התוכחות. זה אני עכשיו מדבר לאנשים האחרים, לא למוכיח. המוכיח שיצא, שלא ישמע מה שאני אומר עכשיו. כי האדם צריך לאהוב את התוכחות. ולא להיפגע כשמוכיחים לו, אלא להגיד תודה. תודה. ואז הוא יעשה את השיקול שלו, אם הוא יכול את הדבר הזה כבר לתקן, אם זה בכלל לפי דעתו לא בסדר. אם הוא יחשוב שזה בסדר, טוב, אז הוא לא צריך להיפגע מזה שהוכיחו אותו. אשרי מי שחושדים אותו בדבר שאין בו. אם הוא יכול לתקן את עצמו, צריך ממש להגיד תודה לתוכחה, ולשמח ולאהוב ואוהב את התוכחות. ואם אדם מאוהב את התוכחות, הוא ממש יוכל להתקדם הרבה מאוד. הבעיה היא שלא תמיד מוכיחים את האנשים שאוהבים את התוכחות. אבל אני הייתי מאוד שמח אם היו מוכיחים אותי. ומעירים לי הערות שאני צריך לתקן, ומה שאני יכול לתקן, אני לא מבטיח שאני לא יודע אם אני יכול הכל, אבל אני אשמח לקבל את התוכחות ולהשתדל. אתה רוצה להוכיח אותי, אבל לא ברבים. אותו דבר, על רב צריך יותר זהירות כמובן. אני עליי אמרתי אפשר יכול להגשת חופשי, כמובן בנימוס, אבל אני חושב שאני אוהב את זה. גם אם יהיה לי לא נעים, זה לטובתי. אבל לכן צריכים לחשוב בזהירות ולהגיד את זה במלוא הכבוד ובמלוא הנימוס, וגם רק אם יודעים שזה יועיל. זאת אומרת, זה לא תוכחה, אני מקווה, אם הוא עושה דבר לא טוב, ודאי שזה יועיל, יתקן את עצמו. אבל אם חושבים שהוא צריך לנהוג ככה והוא נהוג אחרת, מבחינת היחס לתלמידים וכדומה, אז אם זה יועיל, יש טעם להוכיח. אם לא יועיל, אז אולי אין טעם. אז צריך להתייעץ עם רב אחר, לראות מה לעשות. אבל גם קטן יכול להוכיח את הגדול, רק צריך לעשות את זה במלואה, מתוך אהבה, מתוך רצון, מתוך הנחה שהגדול רוצה לשמוע וישמח לתקן את זה. לפעמים אדם לא שם לב לדברים שהוא נוהג ולא פוגע בתלמידים, הוא לא מרגיש את זה. ואם לא יעירו לו, הוא ידע. אם יעירו לו, אז הוא תקן. אז מצד אחד צריך להיות אוהב את התוכחות, גם התוכחות הלא נעימות, לאהוב אותן ולהגיד תודה בלב לפחות, ולהגיד אפילו למוכיח, ולראות איך לתקן. ומצד שני, המוכיח צריך לעשות את לחשוב, כמו אמרתי פעמיים, ראשית כל לחשוב, אם הוא ראה אצל מישהו אחר, להחזיר את זה לעצמו בהתחלה, לראות מה אצלו מסביב לזה יש שלא בסדר שהוא צריך לתקן, ואז הוא יעבוד על עצמו גם. ואם נוכיח את השני, לא בדברים קטנים ושוליים, אלא בדברים שחשוב להוכיח, ולעשות את זה בצורה הנעימה ביותר, שחבר לא ייפגע, לא תיסע עליו חן. גם זאת יכולה להיות דרך, אם היא פחות פוגעת. מה?
השאלה.
אם כותבים את זה במלוא הנימוס ובמלוא הדינות ומתוך רצון, אומרים לו, תראה, אם אתה תתנהג יותר טוב, יהיה לך נוח עם כל החברים שלך, לא יאהבו אותך. למה שהוא לא ישמח לקבל את הידיעה הזו? צריך אדם להיות עם רגשי נחיתות וכל הערה להיפגע, צריך להיות שמח. שמח בהוכחה. פה יש שאלה, לפעמים מגיעים לתחומי הישיבה על בית המדרש, על עוני שבת ודפי פרסום, האם לאור העובדה שהרב מבקש לא להכניסם לישיבה, יש גזל בהחרמתם לטובת הגניזה? האם יש להתאמץ להזהיר מראש את המפיצים, או שעלונים מופקרים? אם יש בכך גזל, האם העברתם לאברהם אוהבית תפתור את הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה. צריכים לקבל רשות להכניס לישיבה. זה לא שזכותם להכניס את העלונים לישיבה האלה ששולחים, ואחר כך מי שלוקח את זה הוא עושה בעיה. אין זכות להכניס את זה לישיבה. מי ששולח צריך קודם לקבל רשות. הישיבה היא מוסד פרטי, מקום פרטי, וגם כל בית כנסת הוא מקום פרטי של הציבור הפרטי שלו. ומי שרוצה לשים שם דברים צריך לקבל רשות. זה לא מקום הפקר שכל בעל אלון יכול לשלוח את הפרסומים על המכוניות שלו וכדומה לישיבה. ככה שלא חייבים לעשות עם זה שום דבר. יכולים להרוז את זה ולשים את זה בגניזה. אין בזה שום בעיה של איסור. זה לא גזל של אף אחד. הוא שלח את זה לכאן, אף אחד לא מעוניין. הישיבה לא מעוניין בזה.